שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות התורה. מת רבנו הגדול הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בפרק בפרק עשירי לסתרי תורה ורזיה, ואנחנו בפסקה דלת. אפילו אם נמצא אנשים גדולים בתורה, בהירה ובחוכמה, שאין העניינים של סתרי תורה נוגעים להם. יש במיוחד רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק, שכידוע כל ימיו עסק בש"ס ובפוסקים, ולא פנה אל לימודי האמונה, קל וחומר לא אל הקבלה. אז הרב אמר עליו פעם שהוא לא עושה את זה כי הוא לא צריך את זה. יש גם באורות הקודש, בחלק ראשון, שיש איזושהי עשירות מיסטית אצל בעלי הנגלה. שיש אצל בעלי הנגלה שאינם מזדקקים לתכנים עמוקים מאחורי הדברים הנגלים, זה ממלא את כל עולמם. גם בספר של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, נכדו של רבי חיים מבריסק, אז בספר איש ההלכה, כותב דברים כאלה. כן, הוא מתאר את האדם האידיאלי מבחינתו, איש ההלכה, שאינו מבקש תוכן מיסטי מאחורי הנגלה. אז אם כן, אומר הרב, איך אנחנו, הרב קוק למשל, בעלי הסוד, מסתכלים על העובדה שיש אנשים כאלה, שזה לא נוגע להם. איך לאכול את זה? כן? בשביל אדם כמו הרב קוק, שכל כולו, כל עולמו הפנימי הוא עולם של תורת הנסתר, צריך לתרץ. איך זה יכול להיות? אומר הרב, אפילו אם נמצא אנשים גדולים בתורה, בהירה ובחוכמה, שאין העניינים של סתרי תורה נוגעים להם, מפני גודל מעלתם. מפני שיש להם רכוש רב, להעסיק בו את רוחניותם במכמני התורה והחוכמה הגלויים. כן, הוא אומר, תשמע, יש לי מספיק מכל תורת הנגלה בהלכה ובהגדה. יש לי מילוי עצום של חיים ושל קדושה ושל יושר, אז בשביל אני צריך גם קבלה. אומר הרב, אל ייפול בזה ליבו של אדם, שהוא מרגיש בקרבו חוש פנימי ולחץ של עריגה נשמתית אל אורחות הרזים. כלומר, אתה אל תיפול דעתך מזה. למה? כי אפילו אם נחליט שתשוקה זו באה לו מפני מיעוט כישרונו לעניינים הגלויים. כן, תגיד, יוצא לפי זה שאם יש לי נטייה אל תורת הקבלה, זה סימן שאני אדם חלש בלימוד הנגלה, שהרי אני רואה אנשים גדולים בנגלה ואינם נזקקים לתורת הקבלה. אז אולי זה סימן שאני חלש. אומר הרב, אז מה? אז אתה חלש, מה יש, מה קרה? אפילו אם נאמר שזה בגלל חולשה, כן? מה, זה לא תמיד, לא בטוח, אבל כי אפילו אם נחליט שתשוקה זו באה לא מפני מיעוט כישרונו אל העניינים הגלויים, מה בכך? סוף סוף, זאת אם אתה תחייב לו. כלומר, גורלו. וראו לו לשמוח בחלקו, כי קרוב השם לכל קוראיו, באמת ובתמים, ולא נקרא לפניו שואה מפני דל. עד כאן ברור. הם הסתדרו, אל תדאג. לא כולם צריכים לעסוק בתורת הסוד. יש כאלה שיתעסקו בש"ס ובפוסקים וב... כן, אבל הם יודעים את השם בדרכים שלהם. הם מרגישים סובה. סובה בדברים האלה, וודאי שיש להם יראת שמיים, אי אפשר לומר שאין להם. יש להם יראת שמיים, ואפילו דעת אלוהים במידה מה. אגב, אמר לי אחד מצאצאי רב חיים מבריסק, אמר לי שיש מסורת במשפחה שלו, שרב חיים מבריסק, אף על פי שלא עסק בענייני אמונה ומחשבת ישראל, אבל את מורה הנבוכים כן למד. למה? כי זה רמב״ם. אז רמב״ם אי אפשר לא ללמוד. כן. זה גישה מסוימת. כן, בבקשה.
ספר
אני לא יודע אם איש ההלכה מכוון לכולם. גם הספר, הכותרת של הספר כבר אומרת הכל. איש ההלכה. אז יש איש כזה, יש איש כזה. לא, לאו דווקא. כלומר, האידאל של עולמו הוא. כלומר, זה במשפחה שלו זה ככה היה. אני לא יודע אם הוא התכוון שזה טוב לכולם. לא נראה לי. יש גם הרי איש האמונה. יש ספר כזה, נכון? אז זאת אומרת שכל אחד ואחד יש לו מסלול משלו. זה סגנון כתיבה של פעם שהיו מתארים אדם על פי תכונה מסוימת. יש איש עשירה, איש המדע, איש ההלכה, איש האמונה. היום אנחנו קצת יותר מכירים את הנואנסים שבנפש האדם. אבל זה בא לתאר באופן מסוים כיווני חשיבה, כיווני אישיות. כן. שתי שאלות, וואו. כן, זה גם יכול להיות. שואה זה עשיר. כן. איך הפסוק מתקשר לפסקה? בצורה טבעית ובריאה לחלוטין. מה הוא אומר? הרי זו מתת חבלו וראוי לו לשמוח בחלקו. למה? כי קרוב השם לכל קוריו. באמת ובתמים. כל מי שקורא אל השם, אפילו מי שהמסלול שלו נובע מחולשה לימודית, אבל יש לו מסלול, אז השם קרוב לו, ולא ניכר לפניו שואה מפני דל. גם השואה, כמו האדם העשיר בלימוד, והאדם הדל בלימוד וכישרון לימודי, לשניהם יש קרבת אלוהים. זה הסיפור המפורסם על רבי חנינה בן דוסה, שבא ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. אז מי גדול? רבן יוחנן בן זכאי. אם רבי חנינה בן דוסה בא ללמוד אצלו. באותו יום שהגיע, חלה בנו של רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו, רבן יוחנן, תתפלל. שם את ראשו בין ברכיו, ומיד הילד התרפא. אמר רבן יוחנן בן זכאי, אלמלא איתיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום, לא נענה. רוצה להגיד שהכוח של התפילה של רבי חנינה בן דוסה יותר גדול. אמרה לו אשתו, גדול הוא ממך? הרי הוא בא ללמוד את זה חתורה, אז אתה גדול ממנו. אמר, לא, אלא שאני כשר לפני המלך והוא כעבד לפני המלך. לעבד יש דרכי כניסה משלו. הוא יכול באמצע הישיבה החשובה של המלך להיכנס, לבקש טובה או משהו כזה. כן. כן, כן, זה פסוק באיוב שמדבר על זה. ודאי, אתה מכיר את הפסוק באיוב. טוב. אם כן, ראינו שאומנם הרב כנראה לא סובר שהכישרון של סתרי תורה הוא דווקא מפני חולשה לימודית. אבל זה יכול לקרות. יש אדם שיש לו חולשה בענייני לימוד, וחלקו לעסוק בסתרי תורה, כי זה משהו מסוגל. כן, זה קורה גם. ודאי שזה מסוכן. אני חוזר על שאלתך. האם זה לא מסוכן? אז התשובה שלי הייתה כן, ואז אתה שואל, אז איך הוא אומר כזה דבר? תשובה, מפני שזו האמת. וגם אמת מסוכנת, צריך לומר, לפי העיקרון שלא רק אמת חינוכית יש בעולם, אלא גם חינוך לאמת. אלא מה? צריך, כמו כל דבר, קשר עם תלמיד חכם, עם, ודאי שבעניינים האלה, אדם שיפעל ללא מורה, אז הלך עליו. בסדר. אבל לא בגלל שכל הזמן צריך להזהיר, אז לא נלמד את האמת. כן. זה מסוכן מאוד לחיות, אתה צודק. הראיה שזה תמיד מסתיים במוות. זה כנראה מסוכן מאוד. טוב, כן, בבקשה. ההשגות שלו יותר קטנות. יכול להיות. יש להניח שהוא לא יהיה מגדולי המקובלים. כן. יכול להיות. זה העסק שלו. כן. פרק לסירה, פסקה, היי. יש תופעה מעניינת. יש אנשים שמגיעים עד קרוב לחצי מיליון איש למירון, לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. אם תשאל אותם, תגיד, האיש הזה שאתם באים עכשיו לעשות פיקניק ליד קברו, מה הוא אומר? אתם יכולים להסביר רגע, משפט אחד שהוא אמר? לא. אז למה אתם נמשכים מהדבר הזה? הנה, יש לא רחוק משם, הקבר של רבי יוסף קארו, גדול הפוסקים. זה לא אותו דבר. כן? אבל קברו של רשב"י, משהו. אז יש איזה, כנראה איזושהי סיבה לדבר הזה. אומר הרב, סתרי תורה, מתוך שהם באים ממקור עליון. מחוויון העוז של פנימיות הנשמה חלק אלוה ממעל, בשביל כך הם יכולים להיכנס אל כל הלבבות. כלומר, זה בא ממקום מאוד גבוה, אז זה מקרין על הכל. כמו קרינה רדיואקטיבית. זה חודר, זה חודר קירות, זה חודר עופרת. זה חודר כל מקום. גם ללבבות האלה, שלא באו למידה של דעה רחבה לקניין מדע רחב ועמוק. וכשהם משתמשים בכישרונם זה. עכשיו יש בעיה. אז תמיד יש איזה מין הרגשה, זה מין חילול השם. מי עוסק בסתרי תורה? דפוקי השכל. אין? הם עוסקים בזה. אז אולי זה אומר משהו על סתרי תורה, שזה בכלל תוכן של חולשה. אבל לא, זה, המתעסק בזה הוא חלש. אבל התוכן עצמו הוא עליון מאוד. וכשהם משתמשים בכישרונם זה, שהוא הנטייה לרזה עליון, עם הידיעה בחולשה המדעית שלהם, כלומר, הם יודעים שהם לא כל זה כאלה חכמים גדולים, שהיא ממלאתם ענווה, ממלאתם ענווה, אז מביאים הם ברכה לעולם, ומגלים הם בחפצם הטהור, עוד גדול, אור גדול של דעת קדושים, שהיא לא נוגעה מכל מחלה שיש בה מצרים מצרים, של חוכמת אדם ורוחסי לב איש. אבל אם אלה האנשים לא יכירו את המגרעת והחולשה שלהם, ולא ידאב ליבם על זה כלל, אלא יתנסהו בגובה רוח, כמו בגאווה. שבאמת כל רזי חוכמה לפניהם גלויים. אני עוסק בסתרי תורה, אני יודע הכל. אז יקלקלו את חום הרגש. ולא יעצרו כוח לגלות את הפנימים הקדושים ממקור המחצב של תאום הנשמה, שנם מתגלים כי אם לדכאי רוח וענווה צדק. יכול להיות שהוא גם פה רומז למשהו שהתחיל בימיו של הרב קוק, וזה העיסוק בקבלה באקדמיה. שהתחילו לחקור את הדברים האלה, היה יהודי אחד בשם אדולף פרנק, כתב ספר נפלא על הקבלה, אחר כך גרשום שלום, ואחר כך ישעיהו תשבי, ועוד אחרים רבים. שכתבו מחקרים על תורת הקבלה, והם מציגים את הדברים כאילו כל רז לאניס להו. הם יודעים את הכל, כל הסודות הם יודעים וכולי, מביאים כתב יד, מביאים פה, משם, מנתחים, אבל זה לא נובע ממעמקי נשמתם. זה יותר לימוד חיצוני של הדברים. מחקר השוואתי, יש הרבה דברים חשובים מאוד אגב שם, מבחינת ה... הרקע ההיסטורי, כלומר, הרבה מאוד ידיעות, אפשר לומר שזכינו להן על ידי המחקר. אבל, אומר הרב קוק, מה שחסר שם הרבה פעמים, לא הייתי אומר אצל כולם, אבל הרבה פעמים, זו הענווה. צריכה להיות ענווה כלפי התכנים האלה. בסדר? פסקה וב. גם מי שאינו מוכשר לצייר בשכלו את דקות העניינים הנשגבים המוצאים בסתרי תורה ובכל ההצעות של חכמי הרזים, של חוכמת הרזים. כלומר, יש פה בעיה. סתרי תורה זה דברים עמוקים ומסובכים. יש שם דברים פשוטים, אבל יש הרבה דברים מורכבים מאוד, ואפילו הייתי אומר פלפולי פלפולים. בדיוק כמו שיש בגמרא, בש"ס ובפוסקים, פלפולים. יש גם בסתרי תורה פלפולים. והקושי העיקרי זה לא כל כך הפלפול כמו להבין למה זה מכוון, כי הרי זה כל השפה של סתרי תורה היא שפה של משלים. אז צריך להבין מה מסתתר מאחורי המשל. מה הנמשל שבמשל. זה מאוד מסובך. ולפעמים המקובלים עוסקים בצ'ופצ'יק של הקומקום, ואתה צריך להבין מה הנמשל בצ'ופצ'יק של הקומקום. ואפשר לעשות כל מיני תיאוריות, ואפשר להתייאש. אין? לרוב המקובלים מתייאשים בעצמם. אז אומר הרב, יש פעמים שאדם לא מוכשר לצייר בשכלו את דקות העניינים הנשגבים, המוצאים בסתרי תורה, ובכל ההצעות של חוכמת הרזים. אז למה הם עוסקים בזה? מכל מקום, הרגש הכללי וההתעדנות הנפשית יוכל להרגיש מצד עצם טבעיותה של הנשמה, המשכלת והחוש האמוני הטבוע בנפש. כלומר, יש איזו הרגשה כללית, אמנם כהה, שעוסקים בתוכן מאוד גבוה, מאוד נשגב, ומכיוון שהנשמה משכלת והחוש האמוני מרגיש, אז משהו חודר לתוך הנפש, מתוך הדברים האלה. החוש האמוני זה האמונה החושית. יש חוש של אמונה, כמו שיש חוש הרגש, יש חוש הטעם, חוש המישוש, חוש הריח, יש חוש אמוני. הנשמה היא לא שואלת אותי אם אני משכיל או לא משכיל. השכל שלי אולי לא שותף. אבל הנשמה שלי, בגובה העליון שלה, היא משכילה את הדברים האלה. אז כאשר אני שלא משכיל עוסק בדברים האלה, בנשמה מתרחש משהו. יש איזו הבנה נוספת שאני מתווספת שמה, למרות שאני אישית לא שותף לה. מובן? כן. מה? כאן הרב מדבר על החוש הטבעי של האמונה. יש גם דבר כזה ברב. זה אמנם לא מספיק, אבל זה גם קיים. יש נטייה טבעית אצל בני אדם לאמונה. כן.
כשהמחל עושה שיחה בין הנשמה לשכל,
אתה מבינה כאילו את הדברים שם? לא. כשהרמחל משתמש בספרים שלו בדיאלוג שכל ונשמה, זה טכני בלבד. זה ספרותי, זה הכל. ולזה שום קשר. אתה שאלת אותי את זה במייל היום? מישהו שלח לי מייל עם אותה שאלה. האם כשרמח"ל עושה דיאלוג בין השכל לנשמה, האם זה חשוב לדייק שזה השכל וזה הנשמה? התשובה היא לא. זה כאילו שואל ועונה. בכלל, ספר דעת תבונות למשל, שבו יש שיחה בין השכל לנשמה, בגרסה הראשונה הוא קרא להם מר קשישה ומר ינוקה. כן. כן. מה הבעיה? זה מילים בארמית. האדון הזקן והאדון הצעיר. כן. והשימוש השכלי יוכל להיות אצלו רק לזכך את המושגים. שלא יפעלו אצלו פעולות מטעות. הסותרות את הדעה הצלולה ואת האמונה התאורה בזכות הכרותיה. בזכות, צריך להגיד, הכרותיה, אני חושב. כלומר, גם האדם הזה צריך להשתמש בשכלו. כן? אבל הוא צריך להשתמש בשכלו כדי לזכך, שלא יגיע לטעות אמונית. ואז יישארו אצלו הרשעים הרוחניים בתור מחשבות, מנסעות את הרוח, ומרומות אותו להספירה האלוהית העליונה, שהוא מקור האושר והזוהר הנשמתי,